כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
שלום שלום, צהריים טובים, צהריים טובים ענת.
היי שירי לברי, שלום למאזינות ולמאזינים, כאן תרבות בשידור חי, שלום חן עוז ושלום עירה וקסלר. התדרים שלנו 104.9, 105.3 ויישומון כאן אודי, התוכנית שלנו תמיד נמצאת שם. ושאושר התוכניות, כל הידע והאושר התרבותי תמיד לרשותכם, ואנחנו יוצאות עם פרשת ויצא.
אנחנו יוצאות עם יעקב, שבורח אל פדן ארם. למצוא לעצמו שידוך וגם להגן על חייו.
אבל את מדלגת על החלק הכי זה, נחמד. הוא שם את הראש על אבן וחולם על סולם שראשו בשמיים, מלאכים עולים ויורדים. עכשיו, אני אף פעם לא זוכרת את החלומות שלי, ולכן אני חושבת שאני לא חולמת, למרות שאין דבר כזה שמישהו לא חולם,
תמיד חולמים, השאלה אם זוכרים, באמת את לא זוכרת אף חלום, יש לי חלומות שהם פשוט piece of art. זאת אומרת, הרבה, אני מבינה איך נולדת יצירה, כי חלום הוא סוג של יצירה, ובטח סולם יעקב הוא יצירה מיתית כזו.
יש יוצרים ששמים מחברת חלומות, גם להגיד משול היה ספר כזה ליד הכוננית, ליד המיטה, כדי לרשום. אני פשוט לא זוכרת אחת לכמה חודשים, אבל דותן שישן לידי, לא יש גם כן piece of art של חלומות.
כן, אני רושמת אותם באייפון.
חלומות דיגיטליים. כנראה שהוא פשוט גונב לי מהמוח, גם את שלי אליו, כי אצלו זה מאוד מאוד עשיר, ולי לא נשאר שום דבר.
זה קרוב משותף בעצם.
פעם אמרתי, אני חושבת למישהו, שאולי אם אני אניח סלע או אבן על המיטה במקום הקרית הנוחה שלי, אז אני אהפוך להיות כמו יעקב, ואני אראה איזה שהם לפחות מלאכים עולים ויורדים בחדר השינה שלי, לפחות זה.
אז סטארט-אפ חדש, את זה. אבן במקום קרית, והזכרת את דותן, אז נדבר על סיפור אהבה אחר. אני לא משווה, כי אני חושבת שהסיפור בין יעקב ורחל הוא סיפור יפה וקשה, לא קל. שניהם אומרים אחר כך, יעקב אחר כך אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי, כשהוא ככה מול פרעה, בסוף החיים עושה חשבון נפש כזה, ורחל, את יודעת, מה קרה לה, מתה על אם הדרך, אבל בכל זאת הם יעקב ורחל, רחל ויעקב, וגם יש שם רחל ולאה.
ולאה ויעקב.
והשבוע כשקראתי את הפרשה, פרשת ויצא, אז נזכרתי בשיר המפורסם של יהודה עמיחי, בוקר עכשיו, והנה את לאה, אמש, היית רחל. לא לבן רימה אותי בחושך הליל, זה תמיד כך יהיה, זו דרך תבל. עכשיו את לאה, ואמש היית רחל. וכשהקראתי לך את השיר הזה הבוקר, ענת, אמרת לי, מה, זה שיר שוביניסטי. ואני לא חשבתי עליו ככה, אבל זה, יש מצב שהוא טיפה שוביניסטי, כי אם הוא מדבר על האישה הנחשקת מול האישה הלא נחשקת, שהיא בעצם אותה אחת, כן?
כן.
לפני ואחרי. לפני ואחרי. יש משהו במבט הגברי הזה, באמת איזה מימן שוביניסטי, שמעולם לא ייחסתי לעמיחי.
אז אנחנו אוהבות אהבת נפש את עמיחי, ונמשיך לאהוב אותו וגם אני, אבל אני חושבת, אולי גם בעקבות הלימודים שלי באוניברסיטה, אגב, כל הריבים על מה לומדים בלימודי הספרות באוניברסיטה, אני חושבת שכשהוא כותב עכשיו את לאה ואמש היית רחל, אז ברור שבכל אחת מאיתנו יש רחל ולאה, כמו שבכל אחד מהגברים יש את זה.
אתמול הייתי רחל והיום אני לאה, זה היה נשמע קצת אחרת מאשר גבר.
שכאילו בבוק, בלילה, את יודעת, אחרי כמה כוסות וודקה, כמו שאומרים, כל הנשים יפות, והן תמיד, ובבוקר כשאת מתעוררת, ואת ככה עם הפנים המחורקמות והמקומטות מהלילה, בעיקר אם את לא חולמת חלומות, אז את קצת נראית כזאת לאה, כמו השם של הלאה. אז זה גם שיר מקסים, ששייך למרובעים האלה של עמיחי, שזו בכלל יצירות מופת שלו, וגם... גם כזה עצוב ומעצבן
קצת,
לפעמים.
קצת מטריד, כן. אבל בכל זאת, אם אנחנו מסתכלות על המהויות של רחל ולאה, על שני סוגים של נשיות, שקיימים בכל אחת מאיתנו, אז אפשר ככה לעשות
הלכה קלה. אז בואי נחליט שאני אהיה לאה עד ה-12:30, ואת היא רחל, ואחר כך מ-12:30 אנחנו מתחלפות. אבל את יודעת, עמיחי כתב את זה בשנות ה-50, זה המשוררים של דור המדינה, ואריה סיוון, כתב שיר, אני חושבת שהוא מאוד פמיניסטי, בלי שנראה לי שמישהו בכלל ידע את המילה הזאת, פמיניזם בשנות ה-50 פה בארץ, גם שיר עליה. תראי איזה יופי, הוא מבין את הנפש שלה, כי זאת אותה אחת שכל הפרשנים תמיד יוצאים נגדה, כאילו שהיא הייתה שותפה למעשה הרמייה. את יודעת, שלבן עשה. וכך הוא כותב, אריה סיוון. לאה הייתה לאה. תמיד הייתה לאה. בערבים הייתה יושבת ומונה טיפות של חלב מן הנר, סביבה קיפצו הילדים, והיא, שירי, לא נזכרה בשמותיהם. הלא כל מה שבא צריך היה לבוא, כל שצריך היה בא. לא יאמינו לה, לא יאמינו לה שלא ניסתה להערים בערומה ובמומה על איש. ולא מרוב בכי עיני הרקות, ורוח לא היה בה להסביר. ולשמה, הרבה, הרבה יותר פשוט היה לה לשכנע את עצמה שאהבה את יעקב, ושמגע בשרו גאל אותה ממה שהוא באיזה אופן. היה בזה ודאי מן האמת, בכל דבר יש משהו מן האמת, וממילא הכל נסבך ונארג עם השנים לארג מתאבא, לפקעת בגרון. מבינה את הגבר הצעיר הזה שכותב על אישה שהיא לא רוצה את כל הילדים האלה שהיא הולדת לו בתחרויות מול רחל.
אני לא בטוחה שהיא לא רוצה אותם.
היא לא רוצה את יעקב.
אני לא בטוחה שהיא לא רוצה אותם. דווקא אתמול הייתה לי שיחה עם מיכל זמיר, הסופרת, והיא קראה את לאה, אחרת ממה שהייתי רגילה לקרוא אותה, זה פתח צוהר, לאישה שבהתחלה, אם את זוכרת, ענתי, יולדת ילדים ונותנת להם שמות של כאב, של החיפוש אחרי יעקב, כן. האהבה שאיננה, כן, ראובן.
ראה אותי אלוהים, כן. ואחר כך שמעון שמע אותי
אולי
אלוהים.
אולי ישמעו אותי, אולי יראו אותי, אולי יאהבו אותי, כן. ולאט לאט היא משחררת את השמות, ומתחילה, אני חושבת מיהודה, עודה לאלוהים,
פשוט
מתחילה
אלוהים.
להודות ולסמוך במה שיש לה, וגדלה לתוך האימהות, וקצת משוחררת את, את יעקב, את הרצון שלה שהוא יאהב אותה, את התחרות הזאת היא משוחררת, וזה באמת נביא דברים בשם אומרם, קריאה מאוד יפה.
אז היום, אגב אימהות, אולי ניגע בזה שוב בהקשר של ספרות ושירה ערבית. היום אנחנו נקדיש חלק הראשון בתוכנית לשיחה על ספרות ערבית. ואיתנו באולפן המתרגם עידן בריר, שבאמת המתרגם מהדור הצעיר, מה שנקרא, שבאמת עושה בשנים האחרונות מלאכה מרובה וקדושה של תרגום יצירות מן העולם הערבי, והעיתונאית והמתרגמת ז'נאן בסול. אני אומרת את השם שלך נכון, בואי תתקרבי למיקרופון. שלום ז'נאן, שלום עידן.
שלום.
ואתם באמת מפיצים את היצירות של הכותבים הערבים והערביות, מנסים לעשות גשר לפחות של מילים. לפני מספר חודשים ראה אור כתב העת הספרותי, עיתון 77, שכולו הוקדש ליצירות ונתנו לך את מלאכת העריכה. אז נתחיל איתך, עידן. קודם כל, איך הם באו אליך וביקשו גיליון מיוחד של כולו תרגום מן הספרות הערבית, או שאתה הצעת להם?
זה, הם פנו אליי. עבדתי במשך כמה שנים עם ססון סומך.
פרופסור ססון סומך, המתרגם, הדגול, כן,
המתרגם. והייתי תלמידו, והרבה שנים ביליתי ממש על ברכיו. והוא זה שהיה עורך את הגיליונות, באופן מסורתי, את הגיליונות הערביים של עיתון 77, במשך הרבה שנים. ובאיזשהו שלב הם פשוט פנו אליי כמעין ממשיך דרך הדור הבא, כשססון כבר לא יכול היה לערוך, וכמובן התכבדתי בכבודו.
והרבה מהגיליון מתעסק עם ספרות ושירה ערבית עכשווית, זאת אומרת יש כאן קצת תרגומים, השוואת תרגום של ניזאר קבאני המשורר הסורי, אבל גם הרבה דברים של כאן ועכשיו. וגם את הגיליון פותח מאמר מאוד מעניין של יהודית רונן על האביב הערבי ואיך הוא בעצם משפיע על השירה והספרות.
כן, זה מאמר ביקורת. אני חושב שפחות יש שם התייחסות לשירה וספרות, יש שם אין סקירת רוחבית, הייתי אומר, של כמה ספרים, ספרי עיון שיצאו בשנים האחרונות בעברית, חלקם מקוריים, חלקם מתורגמים, על האביב הערבי, שזו סוגיה שבסופו של דבר קשה להמעיט בחשיבותה ובערכה.
אז זהו, כמה משפיע האביב הערבי, שנזכר למאזיננו, התקוממויות עממיות בכמה מדינות ערביות, שמביאות לשינוי בעצם בסדרי ממשל בתוך המדינה.
אגב,
עד כמה זה משפיע באמת על יצירה ועל ספרות ושירה?
ואולי עוד שאלה, למה להמשיך לקרוא לזה אביב ערבי? אין פה, כבר לא היה פה שום אביב, היו בעיקר מרחץ דמים ברוב המדינות.
זה לא אומר שהאביב לא עדיין קורה, כלומר,
הוא בפתח, תמיד האביב הוא בפתח.
האביב של אירופה לא היה רווי פחות דמים.
כן. זה תנועה לשחרור בעצם, או לשינוי?
אני חושב שאני אתחיל מהשאלה השנייה ברשותכם. אני חושב שקצת ממהרים בארץ, במערב בכלל, לחרוץ את הגורל של מה שקורה עכשיו בעולם הערבי. כמובן שזה לא דבר נעים ולא דבר נחמד, וזה לא דבר שהיינו רוצים לראות, ושאני בוודאי, בוודאי, הערבים, בני המדינות האלה לא היו רוצים לראות. אלא שאני חושב שאנחנו מדברים על תהליך יותר של חיפוש, מאשר מציאה. אנשים מחפשים דרך, אנשים שלא הייתה להם דרך, שהדרך שלהם, שהרצון החופשי שלהם, נשלל מהם משך כל כך הרבה שנים, והיכולת שלהם להתנהג בינם לבין עצמם ובמרחב הציבורי, כפי שהיו רוצים להתנהג, משך כל כך הרבה שנים נשללה מהם, והם לא מכירים עולם אחר חוץ מהעולם הזה של הדיכוי. יש דורות שלמים שנולדו, חיו ומתו בתוך מערכות כוח דקעניות, שבהם ארגוני ביון וארגוני ביטחון פנים מנהלים את החיים במרחב הציבורי ביומיום. אנשים האלה עכשיו מחפשים דרך, ולפעמים חיפוש דרך הוא אקט אלים. לא מרצון אגב.
אז איך זה בא לידי ביטוי בספרות ובשירה, ז'נן?
רציתי קודם להוסיף שגם מדובר בתהליך. זה לא שפשוט היו כמה הפגנות ואז השינוי מתחיל, זה תהליך. אנשים פתאום מתחילים להיחשף לכל מיני נושאים שהם היו מאוד טבועים, שלא דיברו עליהם, שלא היו על סדר היום. למשל? והיום... ההטרדות המיניות שפתאום אחרי מה שקרה לנו בכיכר, פשוט יש כל כך הרבה דיבור על זה, זה כבר יותר מקובל לדבר על זה, להניח את זה, לשים את זה על סדר היום. כל העיסוק בחופש אישי שהיה עיסוק שהוא מאוד מאוד במחבואים ובצורה שהיא יותר מרומזת, פתאום אנשים מדברים על זה בצורה שהיא יותר על השולחן. אין ספק שהאירוע הנקודתי היה קצת כבד, אבל בהחלט מדובר בתהליך שגם כל עם כשהוא בכיוון של שינויים צריך לעבור אותו בצורה כזו או אחרת.
ז'נן, את בחורה מאוד צעירה, גם עידן, מתי את החלטת שאת רוצה לתרגם?
אני באת למשפחה פלסטינית, אזרחית בארץ, אז אני גדלתי בערבית וגם אני חושבת בערבית ואני חולמת בערבית. ההגעה הזאת של לתרגם הוא ש... השפה הערבית כיום נמצאת תחת זכוכית מגדלת, וכולם רוצים מאוד למסגר אותה ולדייק עליה ולחנוק אותה ככל שמתאפשר. והעשייה הזאת של לתרגם היא לא רק אקט ספרותי, אלא הוא גם אקט, אפשר להגיד שהוא אקט פוליטי, כי צריך להנחיח את התרבות הזאת ואת השפה הזאת. אמנם אנחנו מתרגמים ומנגישים אותה לציבור הישראלי בעברית, אבל זה בעצם... מנחיח את הקיום שלה ושל התאהבות שלה והיצירה בה.
ומה משך אותך לתרגם? מה את רוצה שהקוראים היהודים?
אני מאוד אוהבת לתרגם יצירות נשיות. כן. כי אני מרגישה שבכל שפה ובכל עם ובכל לאום אנשים הן יותר עם כל שהוא יותר מונמח ולא שומעים עליהם הרבה, ותמיד יש לאנשים דברים יותר מעניינים להגיד, כי הן חוות רבדים על גבי רבדים של דיכוי ושל מאבקים שהן רוצות להביא אל כתב וגם להציג לעולם הגדול. זה הדבר שהכי...
אז בחוברת הזאת, אגב, יש מעט יוצרות ערביות בכתב העת הפעם, יש יותר יוצרים גברים, כי חשבתי עלייך וגם חיפשתי. יש שיר אחד מאוד מעניין של אבתיסאם שקוש, כותבת מסוריה, והיא מתארת שם את שיירת השיירות העקורים, כל פעם איזושהי ילדה שרואה בובה זרוקה בדרך, וכל פעם איזושהי ילדה עוצרת את אמא או את אבא כי רוצה לקחת את הבובה הזאת, ואז אחרי זמן היא מתעייפת כי הדרך ארוכה, היא מניחה את הבובה בצד, באה ילדה אחרת ואוספת אותה, אחר כך מניחה אותה, כך איזו שרשרת אינסופית של מגע על מגע, כמו שפעם אמיר גלבוע כתב על מגעים על עץ, שהם ככה נוגעים זה בזה מבלי שהם נגעו בזה בזה דרך הבובה, עד שמגיע בן שרוצה את הבובה עבור אחותו, אבל אחותו לא חיה יותר. זה טקסט מאוד יפה, דרך העיניים של הילדות, ככה לומר לנו, הנה תראו איך חיים, מה קורה היום, אגב מרחץ הדמים.
כן, זה חלק מהסיטואציה, כלומר, הסיטואציה במזרח התיכון עכשיו היא כזאת שמוציאה את הדברים האלה, בספרות, בשירה, ואני חושב שאנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. אני תרגמתי לפני שנתיים, ספר קובץ של שירה יזידית, של קהילה שעברה רצח עם בצפון עיראק לפני כמה שנים, ואנחנו, זה בדיוק אותם החומרים, התחושה של הדבר ראשון, האקט האלים, רצח העם, הרצח והחטיפה של אנשים, ובעצם הטראומה שנצרבה כפרטים וכקהילה לאנשים האלה, וגם כל החיים שאחרי, חיי הכירות, חיי המחנות, חיי בעצם אובדן הכל, אובדן התכלית, אובדן החיים, במובן החי שלהם. וזה חומרים שככל שהם קשים בחיים, וככל שהם טראומות אנושיות מאוד כבדות, אולי קצת לא יפה להגיד את זה, אבל הם מוציאים בחלק גדול מהמקרים את המיטב מכותבים וכותבות. הם מקור השראה מאוד מאוד חי וכואב.
כן.
למציאות שאנחנו חווים
ורואים. מציאות של פליטים ועקורים.
מציאות, בעצם המציאות של חלקים גדולים מהמזרח התיכון היום, בוודאי של סוריה ושל עיראק בשנים האחרונות.
יש סיפור של אלי סאלם, שהוא סופר ומחזאי מצרי, שביקר בישראל ב-94, כשרק התחיל, הוא תמך בתהליך השלום ובנורמליזציה, ואחר כך בעקבות זה סולק מאגודת הסופרים המצריים, ובגיליון מופיע סיפור שהוא כתב, משל, לא רק על המצרים, אלא גם עלינו, אולי נקרא חלק מתוכו, זה נקרא נסיעה ברוורס.
כן. אז זה מאוד מתאים גם לנו, הישראלים. התופעה החלה בשכונה בקהיר, ליתר דיוק ברחוב הליגה הערבית. צעיר, מופקר ופרוע, נהג במכונית ספורט קטנה באמצע הכביש וברוורס. מיד חיכו אותו כמה צעירים. אחרי כמה ימים הפכה התופעה של נהיגת המכוניות ברוורס נפוצה באזור הזה, ההומי אדם. וגם העגלונים ונהגי החמורים הקטנים המצויים באזור בעונת הקיץ, גם הם התחילו לנסוע ברוורס. נראה שאנשים נזקקו לאופנה חדשה, כי עד מהרה התפשטה תופעת הנהיגה ברוורס ליתר שכונות קהיר. והיו לה עוד ועוד אוהדים, וכך כולם הולכים
אחורה.
נוהגים אחורה וצועדים אחורה, ורק הסופר הולך קדימה.
הוא מתעקש על זה.
כן.
הוא לא מבין גם למה הסביבה שמסביבו הולכת ברוורס, ואיך אנשים לא שמים לב שמשהו לא בסדר. כי הכל התיישר הפוך.
כן. וזה מין משל, שוב, גם על זה שלצורך העניין, ההסתכלות קדימה, ההסתכלות היא על שלום במזרח התיכון, כשעוד החברים שלו, גם הסופרים, גם האינטלקטואלים, אומרים לו, לא, אין דבר כזה. ולוקחים אותו אחורה ברוורס.
זה כשאנחנו משליחים על הביוגרפיה האישית של אלי סאלם, אבל אני חושב שאפשר בעצם, זה אלגוריה לכמעט כל דבר. אנשים ש... אני חושב שזה, אצלו זה בעיקר מין אלגיה לעולם הערבי, שמתעקש במקום ללכת קדימה ולהבין את, לפחות לתפיסתו. את היתרונות הגדולים שהעתיד תומן לו, הוא מתעקש להיאחז בנקודות כאלה ואחרות בעבר, להתאפס אליהן ולומר, התהילה היא בעבר, היא לעולם לא בעתיד.
ז'נן, מה המעמד של אינטלקטואלים וסופרים ומשוררים היום בעולם הערבי? בארץ זה לא משהו, אז לכן אני חושבת מה קורה שם.
אני חושבת שמכל העולם זה פחות ופחות משהו. ככל שיש סרטונים מאוד צצרים בפייסבוק שתופסים את המקום של היוצרים האלה. אין ספק שהם... אני חושבת שזה מורכב. יש את השכבה הזאת, אבל היא גם קצת תשושה, והיא גם בורחת לאט לאט מכל המדינות שאנחנו דיברנו עליהן עם כל המרחצי דמים. אם כן מנסים לשקף איזשהו קול, איזושהי זעקה, איזשהו ייצוג, אבל אני לא יודעת כמה הם באמת מצליחים וכמה קול שלהם באמת מצליח להגיע. אבל הם שם.
זאת אומרת, הרובם הופכים להיות אנשים גולים.
כן, כי הם יכולים וכי יש להם את האפשרות וכי הם גם מוצאים מהם מרווח של יצירה שהוא יותר במקומות, שהם יותר שליבים, הם יותר כסף גם.
אפרופו מבקרים, אינטלקטואלים, דרוויש למשל, מחמוד דרוויש היה אחד הקולות הכי עזים פה, שנים ארוכות, פה ולא רק פה, גם כשהוא חי בחול. וכאן מופיע קטע שהוא כתב, על זה שמשוררים ומבקרי תרבות, לא, משורר שמבקרי תרבות רוצחים אותו, בעצם בביקורת שלו, אולי נקרא את זה, תרגמה את זה אופרה בנג'ו, זה בעמוד 50.
נקרא רצח, לא פחות ולא יותר. אני לא אקרא את הכל, כי זה שיר ארוך. המבקרים רוצחים אותי לעתים. הם מבקשים את אותה הפואמה ואותה המטאפורה. אם אלך נבוך בדרך צדדית, הם יאמרו, הוא בגד בדרך. אם אמצא מליצה הנוגעת לעשב, הם יאמרו, הוא ויתר על עיקשות האלון. אם אראה את הפרחים הצהובים באביב, הם ישאלו, ואיפה הדם הלאומי בעלים? וכך הלאה.
מה שהוא לא יכתוב, יש עליו ביקורת. אם הוא כותב אישי, אז איפה הפוליטיקאי שבכלל?
זה יותר על האישי, כי גדל פה דור, במיוחד גם אחרי כל האסונות שחלו לעם הפלסטיני, יש ציפייה מהמשוררים הלאומיים לכתוב רק על לאום, רק על הסוגיה הפלסטינית. מחמוד דרוויש בעצמו בשנות ה-70 פרסם מאמר מאוד גדול, מאוד ארוך, סליחה. שנקרא, תצילו אותי מהאהבה האכזרית הזאת. שהאהבה למולדת ולסוגיה בעצם השתלטה על כל התהליך היצירתי.
כן, כל דבר שהוא כותב, עושים לזה פרשנות פוליטית.
בדיוק, שזה צריך להיות פוליטי, שצריך לכתוב רק על פלסטין, רק על המאבק היומיומי, אבל הוא אומר, רגע, אני גם רוצה לכתוב על החיים שלי. אני חייבת להגיד שזה משתנה בדור הפלסטיני של הסופרים של היום, שגן כותבים על החיים עצמם, הם מודעים לממדים הפוליטיים שיש בכתיבה שלהם, אבל הם אומרים, אנחנו יכולים לכתוב על החיים עצמם, על היום-יום.
על היום-יום. מי הסופרים הפלסטינים הבולטים היום?
וואו, יש, אנחנו מדברים על אזרחי ישראל או בגדה?
גם וגם.
אוקיי, אז כמובן, על האחלהל, שראינו את...
להתראות אקו, תורגם לעברית.
נכון, הישאם נפה, שהוא סופר שגר בחיפה, הוא גם משוער, הוא גם עיתונאי. מג'ד קייל, שהוא סופר צעיר מאוד, שפרסם עד כה רומן אחד שלו, שהיה יוצא מן הכלל.
בעברית הוא תורגם?
לא, בערבית. אני גם חושבת שמה שמתנגד לתרגום לעברית, זה גם חלק מהעניין הזה, שהם גם אומרים, אנחנו רוצים גם לכתוב על עצמנו, אבל אנחנו גם רוצים לשמר את ההוויה הפלסטינית העצמית הזאת.
את השיח בלי להוציא אותו החוצה.
אבל זה נורא עצוב שזאת מחשבה. זה בדיוק ללכת ברברס. מה אכפת לך אם זה תורגם לעברית? זה לא פוגע בשום קודש קודשי.
בסוגיה לא, של הנורמליזציה.
לא, אני רוצה לא, רק אין, להגיד שזה מעניין לא, אותי. שזה
אני רוצה
לא
לקרוא אותך, אני רוצה להכיר אותך. כן.
זה לא עניין שלא להוציא את זה החוצה. אם אומרים, יש... הכיבוש הישראלי הוא גם כיבוש תרבותי, ואני לא רוצה לשתף איתו פעולה.
בסדר, זה באמת סוגיית הנורמליזציה, כן או לא, בסדר. בתחום של הרשות הפלסטינית, איזה כותבים צעירים מעניינים יש?
הכי בולט ביניהם הוא עבד יחיא, שהוא גם נתקל ב... הספר שלו גם נאסר, וגם הוצא נגדו צו מעצר, בגלל שהספר האחרון שלו רצח ברמאללה, כלל גם אלמנטים הומואירוטיים וגם ביקר את המורשת הפלסטינית של ערפאת ושל פתח.
אז מי הוציא עליו איסור הפצה?
הרשות,
אוקיי. איפה הוא חי?
הוא חי בגלות. פעם האחרונה שבדקתי הוא חי בגרמניה, ואני לא בטוחה עכשיו איפה הוא...
מה שמו שוב?
עבד יחיא.
והוא כתב ספר שנקרא?
הוא כתב שתי ספרים. הספר האחרון שלו נכתב, קוראים לו רצח ברמאללה. הוא מדבר על מקרה רצח שמתרחש ברמאללה, והוא גם... ספר שגם מתאר את ההוויה הפלסטינית כהוויה בפני עצמה. הוא לא מתייחס יותר מדי למחסומים, הוא לא מתייחס לכיבוש באופן שהוא מאוד קונסטרוקטיבי ומאוד ברור, אלא הוא כותב על החיים של הצעירים הפלסטינים כיום. איך הם חיים, מה האתגרים שלהם, מה הם אוהבים, מה...
עבד יחיא, מי עוד? חוץ ממנו?
נחזור לארץ... אוקיי.
לא, או היחיד שאני רוצה לחשוב עליו.
אם נחזור חזרה לגבולות הארץ בכפר רמל, גם כן חבר טוב של מחמוד דרוויש, שגם הלך לעולמו סמיחל קאסם, מהכפר רמל שבגליל. סוף סוף עובדים על ספר ראשון שלו, של השירה שלו בעברית. עד עכשיו אפשר היה למצוא שירים פה או שם, בעיתונים, בכתבי עת. יש ספר שיחות שלו עם מחמוד דרוויש, שני פלחי התפוז, שתורגם לפני הרבה שנים, מרתק. אבל סוף סוף אתה וסוסון סומך, תעמידו ספר שלם של סמיח אל-קאסם עם כל השירה שלו. שהוא גם, אני חושבת, בילה לא מעט בבתי הסוהר עם ה... או לפחות עצרו אותו בגלל כל מיני,
נעצר
לא מעט פעמים בגלל כל מיני דברים. שוב, הבלבול הזה, אם אתה כותב על עצמך או אם אתה כותב על המולדת.
אני חושב שאצלו היה פחות בלבול, לפחות בשלבים הראשונים של החיים שלו. גם אצל דרוויש אגב, אבל אצל דרוויש זה, אני חושב ששנים ארוכות בגלות ומערכת של אהבה שנאה עם, נגיד, עם בעלי הכוח.
כן.
של
והם ידעו
הפלסטינית.
עברית מצוין, גם דרוויש וגם סמיח אל-קאסם, הם גם למדו. כן,
עברית יוצאת מהכלל.
תקרא לנו משהו שלו, קטר, שאתה עובד
בחרתי
עליו.
בחרתי משהו ממש קצר שתרגמתי לקובץ הזה, זה נקרא, זה שיר קצרצר שנקרא סופו של דיון עם סוהר. מן החרך הקטן בדלת האי, אני רואה עצים מחייכים אליי. גגות מלאים בבני משפחתי, וחלונות בוכים ומתפללים עליי. מן החרך הקטן בדלת האי, אני רואה את התא שלך, והוא גדול בהרבה.
וואו, סמיח אל-קאסם. מתי יצא הספר?
אני מניח שבתחילת 2019, אני עכשיו סוגר את העריכות האחרונות של החלק של ססון. בעצם הפרויקט הוא פרויקט משותף.
כן, ססון.
ססון, אספנו את כל התרגומים שלו מ-40 שנה, שהוא תרגם את סמיח אל-קאסם בעיתונות, בעיקר בעיתונות העברית.
כן.
דברים מפוזרים שעכשיו עברנו על הספרייה וראינו את
המסה. אני ריינתי אותו לפני 15 שנה, את סמיח אל-קאסם, ממש באיזה יום חורפי וגשום כזה, בנצרת, נפגשנו שם וריינתי אותו, ואני זוכרת את עצמי מבלה ימים שלמים, ככה, עוד בקושי האינטרנט אז, אבל בכל מיני ספריות, למצוא שירים שלו כדי שיהיה לי בשר עם מה לעבוד איתו, שעה שלמה של שיחה.
וזה גם מאוד מפתיע ביחס לכמות של התרגומים של דרוויש, למשל. אני לא משווה בין השניים, אבל דרוויש זכה למסה של תרגומים בעברית, כמעט כל ספריו, בוודאי האחרונים, תורגמו לעברית, וסמיח אל-קאסם שפעל במקביל, ודווקא לא בגלות, הוא פעל פה.
הוא פעל פה, כן, הוא לא יצא לגלות.
הוא פלסטיני, אזרח ישראל, שפעל פה כל חייו, ונשאר בארץ בעצם, כשדרוויש עבר מגלות לגלות, והוא לא תרוגם בכלל, תרוגם באופן מאוד ספורדי בעיתונות, פרוסמו שירים פה ושם בעיתונים.
טוב, אז אתה מוזמן אלינו ממש עוד כמה חודשים, ואז נפתח שיחה עליו. אולי לסיום, ז'נן, עוד משהו שאת רוצה להביא לעברית, תרגמת התכתבות בין מאי זיאדה, סופרת ילידת נצרת, פלסטינית, לבין חליל ג'ובראן חליל.
ג'ובראן חליל,
אני מבין, זה מבלבלת. מקסים בגרנט האחרון, בגיליון גרנט האחרון של התכתבויות. מה את עובדת עכשיו?
אני עובדת גם על הננו העיראקי, שעידן עורך. אני שותפה גם בתרגום חלק מהשירים שיהיו שם, ואני אוכל להקריא שיר קצר גם משם.
קצר, כן, לסיום. שירה עיראקית, שאתם עובדים על אנתולוגיה שלה.
נכון, אני אקרא את השיר...
עיראקית, לא עיראקית יהודה.
לא יהודית, עיראקית. אני אקרא את השיר קולות ילדות, של משורר בשם מאזן אל-מעמורי. בגיל 5 אהבתי פינגווינים. הלכתי בבית כמותם כשאבי הולך מאחוריי באותו אופן, וכך גם אמי ואחיי. יצאנו אל החצר כתור חיילים. הלכנו כפי שרואים על מסך הטלוויזיה וקפצנו לגלגל המים. התפלשנו בבוץ ומים ואכלנו מפרי עץ השיזף. גם כולנו השתנה. הקולות הפכו לשפה. מאז אותה עת אני אוהב את הקול ושונא את הכתיבה. הקול הוא האמת והכתיבה המסיכה. כל מסיכה מזוהמת וכל קול אין בלתיו.
וואו, גם זה יפה, ותודה רבה ז'נן בסול, תודה רבה עידן בריר על השיחה.
גיליון מיוחד, עיתון 77, למי שמתעניין ספרות ושירה מהמזרח התיכון, ישן וגם חדש, מבחר מעניין.
גם הגיליונות הלא מיוחדים של עיתון 77.
נפרגן לעיתון 77, תודה, להתראות.
תודה רבה.
איבד אני לרודוב, איבד אני לום, איבד אני לבורט, איבד אני לאיתם, איבד אני לאסילה.
מרכז הספר והספריות השיק השנה ספרייה דיגיטלית חינמית למנוי הספריות הציבוריות עם 4,000 ספרים דיגיטליים וקוליים. אז כבר עכשיו אפשר לסכם לפי הנתונים של מרכז הספר והספריות שהספרים הפופולריים הדיגיטליים, כן, הם גינת בר של מאיר שלו, פני וגבריאל של נווה סמל, סדקים בזהב של מיכל שלו. אפשר גם לסכם ולומר ששליש מכל השאלות והזמנות בספרייה הדיגיטלית הם של ספרים מוקלטים. מדיום שנמצא עכשיו במגמת עלייה, אבל היוזמה החדשה, ממש עכשיו, של הספרייה הדיגיטלית הזאת, מאפשרת לספריות הציבוריות בחברה הערבית להיפתח להוצאות לאור בכל ארצות ערב. ספרים מנייר בספריות הרגילות מוגבלים למלאי הקטן, אבל עכשיו, אם אפשר לרכוש, לא לרכוש, לשאול ספרים דיגיטליים בערבית, זה כבר פותח עולם ומלואו. אנחנו רוצים לומר שלום למנכ״ל מרכז הספר והספריות צביקה מאיר. שלום צביקה.
שלום וברכה.
ולספרנית, מנהלת הספרייה הציבורית בבאקה אל גרבייה, פאטינה מג'דלה. שלום.
שלום לך.
אז צביקה, קודם כל, מה זה ספרייה דיגיטלית? איך הדבר הזה עובד? ככה, בקליפת אגוז.
כן. המודל הוא מודל בינלאומי של התאגדות של מספר ספריות שרוכשות יחד ספרים, באתר רכש גדול בינלאומי של חברת אוברדרייב האמריקאית, ובאתר הזה, שאני חושב, יש שם אולי 40,000 ספריות בכל רחבי העולם, עם למעלה ממיליון עותקים, כל ספרייה יכולה לרכוש שם ספרים, כמו חנות ספרים גדולה, מרקט פלייס, ספרים בכל השפות.
אבל צביקה...
לעבור להזדמנות של הספרים בערבית.
אני רוצה אבל רק שאנחנו נסביר. יש ספרים דיגיטליים משני סוגים. יש ספרים דיגיטליים שהם כמו מודפסים, הם פשוט לא על נייר, צריך לקרוא אותם על מסך מחשב, ויש ספרים דיגיטליים שהם מוקלטים בכל קריין או שחקן, מישהו קורא אותם. ולשניהם קוראים ספרים דיגיטליים, אבל.
נכון, אז, אבל האתר, יש הפרדה בין שני סוגי הספרים, בעזרת אייקון, ואת יכולה לראות איזה ספר יש לו גרסה דיגיטלית, זאת אומרת, טקסט, ואיזה ספרים הם קולים.
קולים, אבל צביקה, הרעיון הוא בעצם שהספרייה משלמת סכום על הספרים הדיגיטליים, אבל אלה שהם מנויי הספרייה יכולים לקבל אותם בחינם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתחיל לשאול ספרים דיגיטליים בחינם. יפה.
כמו ספרייה, ספרייה יש לה רוכשת ספרים מסטימצקי או מצומת, והמנויים מקבלים אותם.
וגם מה שיפה שזה שיתופי, ספרייה שרוכשת אוסף אחד של כותרים, הם פתוחים בעצם לשאר הספריות שמשתתפות בפרויקט הזה.
נכון. אם ספריית בקה ופטינה תקנה עוד מעט הרבה ספרים בערבית, הספרים האלה יהיו שימושיים לכל הספריות הערביות שהצטרפו לקונסורציום.
אז פטינה,
זה היתרון בספרים דיגיטליים.
אולי נשאל אותך, עד כמה באמת מתבצע מעבר בחברה הערבית מספרים מנייר לספרים דיגיטליים, מה העדפות, וגם מה יש בכוונתך עכשיו לקנות, איזה ארצות, איזה ספרויות במיוחד מעניינות אותך?
כן, בסדר. קודם כל נושא של ספרים אלקטרוניים, אי אפשר להתעלם ממנו עכשיו. וזה במיוחד לכל שכבות הגיל ובמיוחד לנוער ולעתיד שלנו, כי זאת השפה שמדברת לכל האנשים, לא רק לנוער, לכולם. עכשיו לגבי הספרים אלקטרוניים בשפה ערבית, אנחנו כאילו כערבים במדינת ישראל, יש לנו בעיה שאנחנו לא מתחברים עם מדינות ערביות, אפשר למצוא את הספרים בצורה מסודרת. אז דרך מרכז הספר והספריות זה יעזור לנו מאוד, כאילו שאנחנו יכולים לרכוש את זה. בואו נגיד שאני מנהלת ספרייה ציבורית, בואו אני לא יכולה כאילו להיות בקשר עם ירדן, עם מצרים, בכדי לראות מה שיש להם ספרים שם.
ועכשיו זה יאפשר לך? עכשיו ברגע שהם ספרים דיגיטליים?
כן, יאפשר, ואני רוצה להגיד לך גם משהו לגבי הספרים גם הרגילים, וזה אותו דבר, כי זה יפשיט לנו בספרים הדיגיטליים, כאילו יש 5 מדינות לפי החוק, כאילו בישראל, שהן, בוא נגיד, נקרות מדינות עוינות, כאילו שאי אפשר לקנות מהם ספרים. אז וזה כאילו קשה, ולמרות שיש חלק גדול מהספרים האלו שהם ספרים של גיל הרך, שהם ספרים מאוד יפים וטובים, וזה להפך טוב כאילו לילדים שיקראו אותם פה בארץ, זה עוזר כאילו להפנים ערכים ודוקים וכל מיני. ספרים אלקטרוניים, כן.
את מדברת עכשיו גם על ספרות מקור של סופרים ערבים מכל מיני מדינות, כולל מדינות שנחשבות מדינות עוינות, אבל גם על ספרים שיכולים להיות של סופרים אירופאים או אמריקאים שתורגמו לערבית.
בדיוק. לזה גם אני רציתי להגיע בנקודה השנייה שלי, כי כל גם הספרים המתורגמים, כאילו זה יתורגם, ואחרי שנה זה יגיע אלינו. אני בדקתי את זה. אפילו בשפה העברית זה יהיה מתורגם כאילו יותר מהר מערבית. לפעמים אני קונה 2 ספרים. אני קונה כאילו בשתי שפות אותו ספר, כאילו. אני זה שמחר את הפרארי שלו בזמנו. קנינו בעברית כי אנשים ביקשו, ואחר שנה הגיע אלינו כאילו בערבית, ואני לא מבינה, באמת לא יודעת למה זה קורה. עכשיו בספרים אלקטרוניים זה יקל עלינו ועל כל הקהל. עכשיו יש ספר ממש למחברת אלג'ירית, היא מאוד מפורסמת. זה הספר הרביעי שהיא כותבת. הנה, האנשים התחילו לבוא לשאול על הספר. קוראים לה זאת אחלם מסתגנמי, קוראים לה, שהיא מפורסמת מאוד, ומהרבה מחר כאילו בכל מדינות ערב את הספרים שלה. התחילו הקהל להגיד לנו, אנחנו רצינו לקרוא את הספר שלה, זה יש לה ספר חדש,
אז היא כבר נמצאת בקובץ דיגיטלי? כן, כבר אפשר לרכוש אותו.
היא נמצאת.
על מה היא כותבת?
היא יותר כותבת ספרות יפה, יש לה 3 ספרים שזה סיפורים של ספרות יפה, והספר הזה שאלתי את הקהל כאילו, מה שם, אמרו שיש לה הרבה אוסף של מחשבות, פרי היצירות שלה. היא כותבת ככה דברים מאוד יפים, כאילו איך להיות, התנהגות, בני אדם אחד עם השני, כאילו על רוחניות יותר מדברת. ואז עכשיו אני הסתכלתי, אפשר כאילו בדיגיטלי, אפשר דרך כאילו אם יהיה לנו מתווך וזה, אפשר לרחוש את זה, ואנשים יתחילו כאילו לקרוא את זה. חוץ מזה, תראי איך אנחנו מקבלים, בלבנון, בסוריה, זה רוב הספרים שהם נכתבות שם, גם בספרות, בכל מיני נושאים, וגם בספרות יפה. אם אנחנו רוצים, כאילו, זה יגיע לפה, אם הם רוצים לרכוש את זה, כאילו, דרך ספקים, זה יגיע קודם כל לירדן, או למצרים, כאילו זה עולה, בוא נגיד שזה $5, באמת. עכשיו, שרוצה להגיע אלינו, כאילו לארץ, עוד זה המון כסף, כאילו זה כפול.
כן, זה מה שקורה עם הספרות על הנייר, המודפסת.
זה עכשיו גם עולה באמת.
כן, צביקה. אני מבקר בדי הרבה ספריות, ואתה שומע את זה מכל מקום. אנחנו מכירים קוריאה העברית, את השוק שלנו, ואנחנו רגילים לחשוב על שוק הספרים המושגים שלנו, אבל בשוק בענף הספרים הערבית לא, אין כמעט חנויות ספרים, נכון? פטינה, כמה
בדיוק,
יש באום אל-פחם, עיר של 60 אלף איש, ובאקה 30 אלף איש, אני לא יודע אם יש חנות ספרים אחת אפילו. כלומר, נכון? ואם יש, היא בתוך חנות של כלי כתיבה. כלומר, כל תפיסת המולות היא אחרת. הספריות והקוראי הספרים תלויים לגמרי במפיצים שהם לא אנשי מולות, הם מפיצים. זה תפיסת העולם שלהם. הם נוסעים ומביאים קונטיינר בלי לדעת אפילו מה יש בפנים, והספריות לגמרי, ומעלים את המחיר כמובן. קשה להאמין כמה עולה ספר שחור לבן בערבית בארץ. מטורף.
כן,
אני יכולה להוסיף על זה?
כן, זה עדיין.
לא רק את זה, יש לנו ספקים כאילו שמותר לנו לקנות מהם במאגר שלנו, כאילו הספקים האלו הם לא יודעים מה הצרכים של הקהל שלנו, הקהל הערבי. קודם כל הולכים, בוא נגיד, פעם בשנה ליריד במצרים ובירדן. מה הם קונים? קונים הדברים שיותר נותנים להם רווח מבחינה כספית, כאילו לא יודעים את הצרכים שלנו על סוג הספרים, על הנושאים של הספרים. אנחנו לא מוצאים, הקהל פה לא מוצא את הספרים שהם רוצים, כי לא זאת שאני מחליטה. הספקים של הספרים שלנו בוחרים שהם הולכים ומביאים ספרים. עכשיו בעידן הדיגיטלי והאלקטרוני יש חופשיות, כאילו כל בן אדם יכול לבחור את הספר שכן הוא אוהב. יבואו, יגידו לנו, אני שמעתי שיש כאילו קובץ BDF על זה, 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 זה. אנחנו נבדוק, נראה, ואנחנו יכולים לרכוש.
צביקה, שאלה אחרונה, כסף, תקציב, כמה תקציב יש לך כדי לשרת באמת את האזרחים הערבים כאן בארץ?
הבעיה היא לא תקציבית בכלל, זה יפתיע אותך אולי. משרד התרבות נותן לספריות בחוק תקציב שנתי לרכש ספרים, מתוך תקציב הרכש שלהם שהוא... נגיד, הוא לא גדול מדי, אבל נניח, 10% ממנו בחוק הולך לטובת הספרים הדיגיטליים. אין בעיה של תקציב. כלומר, זה לא בעיה של תקציב, זה בעיה של מודעות.
אלא רק של נגישות ומודעות, ועכשיו הדבר הזה נפתח. אז פרויקט חדש
של... אני רק רוצה עוד שורה אחת, רק להזכיר את העניין של ספרים דיגיטליים מאוד חשובים לבעלי מוגבלויות ראייה. יש כאלה אפילו אולי יותר בציבור הערבי, פתני ילדת, היא מטפלת בזה אצלה במקריה. לקבוצות של נוער במגבלות ראייה, שזה יכול לפתור להם בעיה גדולה.
אז תודה רבה לצביקה מאיר, מנהל מרכז הספר והספריות, ולפטינה מג'דלה, מנהלת הספרייה הציבורית בבאקה אל גרבי. הספרים דיגיטליים פתוחים עכשיו על כל ארצות ערב. תודה לשניכם.
תודה רבה לך.
ושוכב דומה לארץ.
מי שמכיר קצת את מרחב העבודה שלנו יודע שהצלצול בנייד של ענת מתחיל בצלילים האלה פחות או יותר. צלצול אפלולי משהו, דוד פוגל, עלה לא נראה שנופל ביערים.
כן, ואירה שעובדת איתנו היום אומרת לי לפעמים, ענת, הטלפון שלך שר. הוא לא מצלצל,
הוא שר. זה לא הוא, זה שם טוב לוי, אבל עם מילים של דוד פוגל, שלשמו נתכנסנו עכשיו. סרט תיעודי חדש בסדרת העבריים על דוד פוגל. פוגל איבד את פוגל?
איבד פוגל.
איבד פוגל.
פוגל איבד...
תכף, אנחנו נשמע כמו יוי, כמו טקסט של יואל הופמן.
כן, איבד פוגל את פוגל.
אז, ואת הסרט הזה בימה, הבימאית איילת אופרים. שלום איילת.
שלום, נעים מאוד.
איזה דמות היא דוד פוגל, משורר שנחשב, משורר וסופר, שנחשב צדדי במשך הרבה שנים, ודווקא זך שכתב עליו מאמר, ובשנים האחרונות הוא הופך, מכירים בו יותר ויותר כסופר גדול, אחד מגדולי הסופרים העבריים, אף על פי שהספרות שלו היא גם מאוד אירופית.
כן.
זו ספרות עברית אירופית.
נכון.
קצת כמו לאה גולדברג בעצם.
אז אולי, אז אולי רגע, איילת, נספר רק ככה במשפט אחד, שפוגל נולד באוקראינה ב-1891, ומאז נדד ברחבי אירופה, גם מתוך בחירה, מתוך רצון להגיע לערים הגדולות וליצור בהן, וגם מתוך אילוץ מלחמת העולם הראשונה והשנייה, זה אדם שההיסטוריה טלטלה אותו לגמרי, שחווה שתי מלחמות עולם, ובסוף מלחמת העולם השנייה הוא גם נרצח באושוויץ.
הוא גם היה, כן, כן. ביקר פה בישראל לביקור קצר 1929, וגם ניסו לסדר לו פה עבודה ופרנסה, אבל הוא לא התרגל לאותו אור התחלת העזה, וחזר לאירופה, הוא לא ידע לאן הוא חוזר, אני מניחה שהוא לא היחידי, היו עוד כמה סיפורים טרגיים כאלה, שאם הם היו יודעים כן. לאן הם חוזרים, הם היו נשארים פה וסובלים את האור והמדבריות, והיצירות הידועות שלו, הרומן חיי נישואים, הנובלות בבית המרפא ונוכח הים, וכמובן השירים, כל אלה ראו אור בספרים של הספרייה החדשה והקיבוץ המאוחד, ולפני מספר שנים התגלה בגנזים רומן שלו שהיה חבוי שם על דפי נייר, הרומן הבינאי שדוקטור לילך נתנאל מצאה אותו, וירחה אותו לספר שערה אור בעם עובד. אז איפה את פוגשת את פוגל פעם ראשונה, איילת?
אני פעם ראשונה פגשתי אותו כשמנחם פרי פרסם את חיי נישואים בפעם השנייה ב-1986, ואז קראתי אותו ו... הייתי ב... זאת אומרת, זה זכור לי כחוויה מאוד חזקה, גם הסיפור וגם העברית שהייתה, שמאוד מאוד אהבתי אותה. היא מאוד יוצאת דופן והיא מרתקת כעברית.
כן.
ולפני שנתיים יאיר קידר פנה אליי בבקשה שאני אביים עליו סרט, ומאוד שמחתי. למרות שלא הכרתי את שאר היצירה שלו. וזהו, ומאז... ואז פגשתי אותו מאוד לעומק.
ואת בחרת לצלם הרבה מהסצנות בסרט בחדרי מלון, ויש הרבה גם תצלומים של מסדרונות בבתי מלון. אני חושבת גם בגלל שהאדם, שפוגל היה אדם ללא בית שנדד, גם בגלל שהכתיבה שלו הייתה מאוד אורבנית, כן, דופק חיי הקרח, כמו שהוא כותב, מאוד עירונית, וגם בגלל שהיא הייתה אפלולית, וגם בחדרי מלון קוראים כל מיני דברים אפלוליים.
כן. וגם מינית, כי את מצלמת את המיטות בחדרי המלון.
נכון. כן, האמת שאז אמרת את כל התשובה. נכון, זאת אומרת, אני חושבת שהרעיון הראשון היה מחשבה לאיך מעבירים זרות, ושבאמת בבתי מלון הדבר שהוא הכי לטעמי בולט זה שהם באמת זרים. אתה תמיד זר בתוך חדר מלון, הוא אף פעם לא שלך. ואחר כך זה באמת התחבר לכל שאר הדברים שציינת, שהם מאוד חזקים ומאוד מאפיינים את פוגל, ואני חושבת שאולי הדבר שחיבר את הכל, זה גם הגרפיקה, העבודה הגרפית הנהדרת, של נועה הבר, שהכניסה את זה לתוך עולם של כאילו של מבוך. כן. זאת אומרת, זה כאילו, זה מין עבודה אדריכלית שאין ממנה מוצא.
כן, זה נראה כמו תוכניות של בית, מי שמכיר, סרטוטים של בית, של מהנדסים, והכל נראה כמו מבוך, רואים שם כל מיני פסיעות, כאילו פוגל פוסע והולך ומחפש מוצא.
נכון.
אמרת שעיקר...
שיש איזו חוויה שבעצם הוא יכול לחיות רק בתוך הספרות שלו, והוא כלוא בתוכה. הוא לא באמת מצליח לחיות מחוץ לספרות.
ויש
החיים
משהו...
שלו הם מאוד מאוד עגומים.
כן, זהו, עכשיו, החיים שלו מאוד אגומים, ותמיד שאנחנו חושבים עליו, ובטח דרך השירים, אז אנחנו חושבים על איזה אדם אגום וחלשלוש כזה, אבל הנה, אני אקרא קטע מתוך חיי נישואים, שזה הרומן החשוב ביותר שלו, שמתאר יחסים מאוד אלימים בין בעל לאשתו, גורדווייל ישב לידה על המיטה ליד תאה, זו הרפתה מיד מן הנעליים, הפכה אליו פניה, שנסתמן בהן עכשיו מבע אכזרי ושואף דם, נעצה פה זיק עיניים כרומח, כאילו כדי להכניעו לחלוטין, ובהתק אחד הרתיעה עצמה אחורנית, ותקעה שיניה במפרקתו כחיה דורסנית. גורדווייל פלט גניחה נחנקת. הוא חשב להתעלף ממחאוב וחמדה כאחת. סאדו מאזו, עברי ראשון, אולי. בשנות ה-30 הוא כותב את זה.
כן.
הייתה לו עמדה מינית מאוד פתוחה, משוחררת, סקרנית, פרוורטית. הרומן שציינו קודם, רומן וינאי, תיאר התנסות אמיתית של פוגל, רומן משולש שהוא ניהל עם אם ובת בו זמנית. הוא אחר כך כתב את זה, באמת ברומן יפהפה, אבל הצפין אותו היטב.
כן, שלא ימצאו. כן. ממה אז, הוא חשש.
כן, אבל באמת, הזאת ונועזות, סצנות המין שלו.
זה אגב לוליטה, לפני שהייתה לוליטה, זו ממש לוליטה.
נכון.
לפני של נבוקוב.
כן, כן, זה לא לגמרי לוליטה, אבל זה, וכן, זה נושק לאזור הזה. ממה הוא, אני לא יודעת כל כך למה לענות. אני חושבת שהוא קושה שם, אני חושבת שהוא מתבייש, יש שם משהו שהוא, כמו שלילך נתנאל אומרת, הוא חייב לכתוב אותו, והוא ממש, גם ממש מתבייש שהוא מתקיים. הוא מעורר בו חמדה, והוא מעורר בו אימה. ולכן הוא מצפין אותו, זאת אומרת, הוא כותב אותו ומפחד מהפרסום שלו.
אני לא בטוחה שיש עוד תיאורי מין כאלה יפים ועזים בספרות העברית חוץ מפוגל.
אני לא מכירה, אבל אני לא בטוחה שאני צודקת בזה.
גם אני לא עולה בדעתי שום דבר. אפשר לכתוב על תשוקה. אגב,
יש את שיר השירים שהוא גם נמצא בתוך השירה שלו.
אבל כל מרומז ופיוטי, שם זה באמת הרבה יותר ישיר התיאורים שלו, ששייכים אולי למסורות של כתיבה גרמנית או אירופית.
זה נכון, כן.
הפאוסט שבפוגל. עדה, אשתו השנייה, והם ביתו, היא כתבה לו באחד המכתבים שגם נמצאים בסרט שלך. תראי איזה יופי. אני שווה וקוראת את כתבי היד של השירים ששלחת לי לאחרונה, ואני מגלה עוד ועוד יופי. דקויות מעודנות ורגש. אני מחפשת את נפשך העדינה למודת הסבל. הו, אהובי, מה לא הייתי נותנת לראותך מאושר. זה כשאנחנו, כל פעם שאני חושבת עליו וכשאני שומעת את הצלצול בטלפון שלי, זה באמת שובר לב לחשוב על האדם הזה והיופי שהוא יצר ואיך הוא סיים את חייו. הוא יכול היה להיות פה.
כן, נכון, הוא יכול היה להיות פה, אבל הוא לא הסתדר פה. הוא מאוד לא אהב את תל אביב. אני חושבת שהיא הייתה קטנה לו, צפופה לו, הוא הכיר את כולם, זה העיק עליו. לא היה את הדבר הזה המנוכר והזר שהוא הרגיש, אני חושבת, בפריז ובווינה, שאלה הערים שבהן הוא חי שנים ארוכות.
אז הוא הרגיש בבית בתוך הזרות והניכור.
השם של הסרט שלך, איבד פוגל את פוגל, זה גם קטע מיומן שהוא כותב על עצמו, ומדוע בחרת? היו עוד שמות שהתחרו?
היו הרבה שמות, כמו למשל, עלה לא נראה, אבל היה משהו באיבד פוגל את פוגל, שיש בו, הוא גם נורא נכון לגבי פוגל, הוא גם נורא יפה במצלול שלו, ויש בו הומור. כן. שבעלה לא נראה אין הומור, יש רק את החולשה, כאילו יש את היופי המילולי, אבל יש את החולשה, וכאן יש איזה משהו עם הומור שמכניס כוח, וזה חשוב.
איילת אופרים, הסרט שלך על דוד פוגל, איבד פוגל את פוגל, ישודר בשבת הקרובה, במוצאי שבת, אצלנו בערוץ כאן 11, במסגרת הסדרה העברים, שכולה מוקדשת ליוצרים. עברים, תודה רבה לך על הסרט היפה שלך.
תודה רבה לכם.
ואנחנו נחתום כאן עם עוד שיר שלו, אין לו הרבה שירים מולחנים לפוגל. שיר של אלי מגן, שר לאט עולים סוסי. תודה שירי לברים.
נהדר.
ענת שרון בלייס, תודה איילת, תודה רבה לכן עוז, לאירה וקסלר על ההפקה, לכם, שבת שלום.
שחור